ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז אלה שלושת הסוגים, אלה שלושת הסוגים של התעניות שאנחנו בכלל מכירים, וכפי שאמרתי יש הרחבה רבה של של העניין הזה במקורות שציינו, ולזכור שיש שלושה סוגים לתשובה, לבקשה ולאבלות, אבלות על דברים שהיו בעבר, וזה נקודה שהיא מעניינת, מה פתאום הימנעות של אוכל, מה שנקרא תענית, למה זה, למה דווקא זה מוביל לאיזשהו, למה כדי לזכור את חורבן הבית צריך להתענות? למה כדי לעשות כך וכך צריך, מה המשמעות ש... כל כך פשוט אצלנו, ואנחנו חיים עם זה, שאף פעם אדם לא עוצר לרגע ושואל למה? למה הדבר הזה? אבל זאת המציאות. עכשיו, אני מבקש להפגיש את כולנו עם שני ספרים מאוד משמעותיים שקשורים לתעניות. הזכרתי בשיחה בסעודה שלישית, שבאמת תכננתי למען האמת לדבר על רב חיים שמולביץ', שבעזרת השם, אז נשלים את זה בשבוע הבא, אבל פתאום ראיתי שבישיבה בכלל לא דיברו על חטא, ט' וכו' וכו', אז בחרתי לדון בעניין הזה. זה דבר שנקרא מגילת תענית, זה כמובן מהדורה מאוד חדשה ומאוד מאוד טובה, שהוציא אותה גברת בשם ורד נועם, שהיא תושבת כפר אדומים. היא הבת של פרופסור יהודה אליצור, עשתה פה עבודה מדהימה בכל קנה מידה שהוא, לקחה את מגילת תענית על כל כתבי היד שלה, ובקיצור, מי שעוסק בנושאים האלה לא יכול שלא להתענג על הספר הזה, כי מגילת תענית, אם תעלו, גם זה מהספרייה, אבל אם תעלו לספרייה למעלה, זה איזשהו ספרון של 8-9 עמודים כאלה בכתב רש"י, מגילת תענית, והיא באמת עשתה פה עבודה יוצאת מגדר הרגיל, כל כתבי היד וכל מה שמתלווה לעניין הזה, וכפי שאמרתי, מנועים פה במגילת תענית 35 ימים, שבהם אסור להתענות, לא להתבלבל. מגילת תענית מונה 35 ימים שבהם אסור להתענות. למה? כי קרו בהם כל מיני דברים טובים לעם ישראל, והמגילה מתחילה מניסן ומסיימת באדר. עכשיו, חלק מהימים אסורים אף בהספד ובתענית. זה המסמך הקדום ביותר לספרות חז"ל. אין לנו משהו שנכתב לפני כן, ולכן זה נקרא גם מגילת תענית. שכנתנו, בכל משגב לדח, הפרופסורית שולמית אליצור, מעניין שרק נשים, כנראה שהגברים עסוקים בישיבות, יושבים תלמידים, אין להם זמן לכל לעשות כאלה פרויקטים. תאמינו לי, זה יצר הרע, כזה חיובי להוציא כזה ספר, אין כדוגמתו. אז השכנה שלנו, הפרופסורית שולמית אליצור, שלומית אליצור, היא הוציאה את מגילת תענית בתרה. חסרים דפים למישהו? לא, אני נשארתי עם עמוד אחד, רגע. מה? אתה איתו, אבל זה סותר את הכלל שלי, שתמיד אני אומר שדפים לא חסרים, תלמידים חסרים. אז הפעם יש לי בעיה, לא, אבל לא הוצאנו את זה ישר מה... טוב, אם יבואו עוד, אז נראה, זה בדיסק און קי, צריך להדפיס את זה למעלה. עכשיו... אז היא הוציאה את מגילת תענית בתרה, שזה מה שדיברנו בסעודה שלישית, על ימים שבהם מתענים. והספר הזה נקרא למה צמנו, למה צמנו על ימי הצומות. שוב, מגילת תענית בתרה, ורשימת הצומות הנלוות לה, גם כן עבודה שאין כדוגמתה. מה אני הקטן יחווה דעתי על שתי נשים גדולות כאלה, אבל בהחלט כל ימי התעניות, אני אומר לכם את זה, כי אם אתם צריכים פעם להכין שיעור על תענית אסתר, אז אל תחשבו שאתם הראשונים שממציאים את הגלגל. תגיעו למקורות האלה, זה יעזור לכם מאוד מאוד מאוד. ואם יש תענית של חף סיוון, ואם יש כל מיני תעניות של קהילות, אשכנזים, ספרדים, שנהגו בכל מיני דברים, הכל מופיע בשתי יצירות המופת הללו. וממש יצירות חדשות. זה ספר שיצא לפני 6 או 7 שנים, תשס"ז, והמגילה תענית יצא ב... תשס"ג. זאת אומרת, זה הכל בעשר השנים האחרונות, לפחות מבחינת השיעורים שאני מעביר, אני מרגיש שזה משדרג מאוד את את העניין. הקדמה קצרה עכשיו, בואו נפנה למה שעומד לפנינו. צום עשירי בטבת שייך כמובן לסוג האבלות על אירוע שקרה. זו תענית של זיכרון, לזכור את מה שהיה בעשירי בטבת. אמרתי, פתחתי בזה את השיעור, יש נקודה מאוד משמעותית בעשירי בטבת, בעזרת השם, אני מקווה לאבד אותה גם כן, גם אם הצום יתבטל, אז העניין הזה בטח יישאר, והוא למעשה צריך להיות נספח לשני הדפים הללו, שזה עשירי בטבת בתקופת הציונות, הייתי קורא לזה. ההחלטה של הרבנות לעשות איזה יום הקדיש הכללי וכו', לא טיפלתי בעניין הזה, לא הגעתי לזה. זו סוגיה בפני עצמה, אסוף אצלי די הרבה חומר בעניין, אני מקווה לאבד את זה בצורה מסודרת. אבל חוץ מהעניין הזה, נדמה לי שיש בשני הדפים הללו את מה שצריך כדי להכיר ולדעת את העניין. עכשיו, אז כפי שאמרנו, עשירי בטבת שייך לסוג האבלות על אירוע שקרה. עכשיו, אני מבקש לקרוא לפניכם כמה שורות מהעניין הזה, ואנחנו צריכים להבין. יש לנו ארבעה צומות שהם זכר לחורבן. תענית אסתר לא קשורה לכל המעגל הזה. תענית אסתר זו תענית בפני... הסנדלר הולך יחף. נגמרו הדפים, רבינו. אוהד הצדיק עזר לי ביום שישי להכין את הדפים. אז מה הפשעת? כדאי להדפיס עוד או שלא לא נתעסק עם זה? אני אשלים לך אחר כך. אני צריך להשלים לך ולפיני. בעזרת השם אני אשלים. אז יש לנו ארבעה צומות שקשורות לחורבן הבית. יש לנו, זאת אומרת, תענית אסתר זה פרשה בפני עצמה, דרך אגב, אם תעיינו בספר הזה, מסתבר שבחלק מהקהילות שמו את תענית אסתר בכלל בחודש ניסן, כי במקור, במגילת אסתר, זה היה בחודש ניסן ולא באדר, ואיך ומה ולמה וכו'. ארבעת הצומות שנקבעו בלוח העברי כימי אבל שנתיים לזכר אירועים מתקופת חורבן בית ראשון, נותרו אחרי חורבן בית שני, ובתקופת המשנה והתלמוד, הצומות היחידים המחייבים את הציבור כימי זיכרון לאומיים. וזה מאוד מעניין. אירועים קשים מתקופת חורבן בית שני, וממי המרד הגדול לא הביאו לקביעת צומות נוספים. מחר, ביום עיון הקצר שאנחנו עורכים, אני אדבר כמה מילים קודם, אני אביא את הדעה של רב משה פיינשטיין והחזון איש, ורב שלמה זלמן נוירבך, האם נקבוע צום על השואה? 6 מיליון יהודים נהרגו. אז האם... מה? מה זה? י"ז בתמוז בימי בית שני? כבודו לא ישב פה בשיעור שלנו? על ט' בתמוז? בסדר, אז על זה למדנו. זה היה השיעור שלנו. אבל עם ט' בתמוז, קלקולי חשבונות, בלבולי חשבונות, ראש השנה י"ח עמוד ב', תוספות, ירושלמי בתענית, כבודו מסתום וזוכר. אז לא, למדנו, קיימנו שיעור על העניין הזה. אלא לעיבוי משמעותם של הצומות הקדומים. זאת אומרת, יש פחד מקביעת צומות. זה לגמרי לא פשוט, לגמרי לא פשוט לקבוע צום. נראה לנו טוב, נצום, אבל לקבוע משהו לדורות, דבר מחייב. ואולי אפשר ללמוד מכך שקביעת ימי אבל לאומיים רבים, המחווים את הציבור כולו בתענית, לא הייתה לרוחם של חכמי המשנה והתלמוד. זאת אומרת, ארבעת הצומות הללו שאנחנו עוסקים בהם בחורבן הבית, יסודם בבית ראשון. ואירועים נוספים, אולי לזה אתה מתכוון, הרי המשנה בתענית מונה 5 דברים אירועי את אבותינו בי"ז בתמוז, ו5 דברים בתשעה באב וכו', הדביקו את זה על יום תענית שכבר קיים. אז כבר קיים יום תענית, אז בוא נמנה את כל מה שקרה ביום הזה. על הדרך שחזל אומרים, מגלגלים חובה ליום חייב, מגלגלים זכות ליום זכאי. אנחנו יודעים שתשעה באב, זה חורבן הבית הראשון, חורבן הבית השני, גירוש ספרד, מלחמת העולם הראשונה. המון דברים קרו ביום הזה, כי כך חזל גלגל, כי כך ריבונו של עולם גלגל. נראה שרק בתקופות מאוחרות יותר, החלו לקבוע צומות בעקבות גזרות ואסונות שונים. צומות אלו היו בדרך כלל בעלי אופי מקומי, ורובם נשתכחו במהלך השנים. יש פה איזו התבוננות היסטורית מעניינת מאוד, כי הלב, יש תמיד סתירה בין השכל לבין הלב. הלב אומר, קרה אסון, טוב, נעשה תענית, ננסה פה, אומר לך, בסדר, אתה יכול לעשות, אבל אם אתה רוצה לקבוע משהו לדורות, זה צריך להיות עם עוצמה מיוחדת, אי אפשר סתם לעשות. כנגד אלו, ימי הצום שנקבועים חורבן בית ראשון, וששרדו לדורות מציינים כולם אירועים בעלי משמעות לאומית כללית, שכן הם נקבעו לזכר שלבים שונים בחורבן ירושלים. אז זו הערה שאני מוכרח לומר שעד שלא העירו אותה, עד שהיא לא כתבה אותה השלומית בספר שלה, לא שמתי לב לדבר הזה, אבל זה הכל 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 מתנקז סביב ימי בית ראשון. הערה בהחלט מעניינת. איפה אנחנו מוצאים עכשיו, אם כל אחד יכול לשים לפניו את דף המקורות, כי אנחנו נעבוד בצמידות לעניין הזה. עכשיו, איפה אנחנו מוצאים את הימים הללו שקשורים לחורבן כימי תענית? אומר לנו זכריה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על זכריה, אנחנו מדברים על בית שני, ומה קרה שם? מה שקרה שם, הצומות הללו נהגו באותם 70 שנה שבין חורבן בית ראשון לבית שני. התחילו לבנות את בית שני, שאלו אנשים, האם צריך להמשיך ולצום בצומות שצמנו בעקבות חורבן בית ראשון? כי עכשיו נמנע בית שני. אומר להם הנביא, כה אמר השם צבקות, אני במקור מספר אחת, צום הרביעי וצום החמישי, אני עוד לא אומר מה עם הצומות הללו, כי תכף נראה איזה מחלוקת תנאים, צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. לא רוצה כרגע להתייחס לביטוי של סוף הפסוק, האמת והשלום אהבו, זה תרתי דסתרי שאי אפשר להסביר אותם, אמת ושלום לא הולכים ביחד, אמת ושלום זה שני דברים שסותרים אחד את השני, עסקנו בזה פעם בסעודה שלישית, לפני הרבה 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 שנים, ויש בזה הרב קוק, הרב סולובייצ'יק, ראשוינים, אחרוינים, מאוד מעניין מה זה האמת והשלום, אבל בלי קשר לעניין הזה, אז אומר... יש שם בתחילת פרק זין, יש שם תאריך, חבל שלא אמרנו להביא תנחים, אבל אני מקווה שאתם מאמינים לי אם אני פותח. יש פה דבר שממש ממש ממש קשור ליום שאנחנו עומדים בו, כי כשאתה מסתכל בתחילת פרק זין בזכריה, אז מה כתוב בתחילת פרק זין? והיא בשנת ארבעה לדריווש המלך, היה דבר השם אל זכריה בארבעה לחודש התשיעי בכסלו. אומר המלבים, מה פתאום השאלה הזאת הייתה בדלת בכסלב? נו, תכוונו למלבים. הוא אומר, היו חודש לפני עשירי בטבת, רצו לשאול האם צריך להיערך לצום, כן או לא. אני קורא מתוך דברי על מלבים, והתעוררו אל שאלה הזאת בדלת כסלב, למען ידעו איך להתנהג בתענות, איך להתנהג בתענית יוד טבת הבא אחריו. התענית שאנחנו עומדים בה, היה להם ספק, תגידו, צריך לצום בתענית הזאת? מה היה קשה למלבים? איזה תאריך זה דלת בכסלב? מה יש בדלת בכסלב? לא ידוע לנו על שום דבר בדלת בכסלב. אז המלבים אומר, הם התעוררו, הגבאי של בית הכנסת רצה לארגן את הלוח, רצה לדעת מה קורה, איך קורה וכו'. אז שאלו שאלה בדלת בכסלב, כדי לדעת מה צריך לעשות לקראת עשירי בטבת, האם צריך להתענות, כן או לא, ולכן זה התאריך. עכשיו, בתשובה של זכריה, יש הדגשה נבואית על ערכו האמיתי של הצום, אבל אין תשובה לשאלה. צריך לצום או לא צריך לצום? ומה זה כשזכריה אומר, יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה? האם זה הוראה מעשית לבית שני? האם הכוונה היא לעתיד לבוא, זה עתיד להיות לששון ולשמחה? וזה כשלומדים את ספר זכריה, צריך כמובן לדון בזה. התשבץ, בתשובה בחלק השני ברישא עין א', ועוד הרמב״ם למשל בהלכות תעניות אומר שזה הצומות האלה עתידים להיבטל לימות המשיח, אבל הוא לא אומר שזה ביחס לבית שני. התשובה של זכריה פה היא עמומה קצת, אם אנחנו רוצים להבין באמת מה היה. אז עכשיו יש לנו כותרת, הכותרת הזאת אומרת לנו שיש לנו ארבעה צומות שקשורים לחורבן הבית, ואנחנו עומדים בליל עשירי בטבת. אז אנחנו מתוך, אז התחלנו ככה, אני עושה איזשהו סיכום ביניים. התחלנו בצומות כנושא כללי, מה המשמעות של הצומות? הורדנו את עצמנו לנקודה של צומות שקשורים לחורבן הבית, בתוך הצומות שקשורים לחורבן הבית אנחנו מתמקדים בעשירי בטבת, שזה אנחנו הלילה, ליל עשירי בטבת, זה מה שמעניין אותנו. אז אני מצאתי ארבעה פסוקים מלכתחילה שמתייחסים לעשירי בטבת, ועוד פסוק חמישי שמופיע אחרי הקו ולא במקרה. אז הפסוקים שאנחנו מצאנו שקשורים לעניין הזה, אלה המקורות במקרא שמתייחסים ליום ולחודש הרלוונטיים. ומה מופיע בהם? אז ככה, קודם כל, זה לא לחינם שהמקורות מופיעים במלכים ובירמיהו. הגמרא בבבא בתרא אומרת לנו, ירמיהו כתב ספרו וספר מלכים ומגילת קינות. אם אנחנו מדברים על קטסטרופות שקשורות לבית ראשון, הנביא באותם ימים בירושלים זה ירמיהו. אנחנו לא נמצא חומר בישעיהו, כי הוא חי הרבה שנים קודם. אנחנו לא נמצא חומר בזכריה, כי הוא חי אחר כך. אז ירמיהו, ומכיוון שירמיהו כתב גם את ספר מלכים, אז אנחנו ניפגש בעניין הזה. ומה כתוב כאן? כתוב במלכים ב', יש לכם פה את המקורות, לא צריך לציין אותם, ויהי בשנת התשיעית למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, החודש העשירי, אם אנחנו לוקחים מניסן, החודש העשירי הוא תבט, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר, ואנחנו יודעים שיש שתי צורות כתיבה של נבוכדנצר בירמיהו, או נבוכדרצר או נבוכדנצר, הכוונה היא לאותו אדם, פה כתוב נבוכדנצר, אני אומר את זה כי בהמשך נראה שזה מופיע אחרת, מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, ואיכן עליה ויבנו עליה דייק סביב. כתוב פה במפורש שקרה משהו בעשירי בטבת. יש לנו תיארוך מדויק, השנה התשיעית למלוכתו של נבוכדנצר, אפשר כמובן להשוות את זה לכמה שנים זה לפני, אם אתם רוצים לדעת, זה 18 חודשים לפני חורבן הבית. לפני תשעה באב של שנת החורבן, זה נחשב כשלוש שנים, כי השנים למלכים נמנות מניסן, זה סוף שנה, תחילת שנה, ובאמצע 18 חודשים לפני החורבן. מגיעים לפה, עכשיו כשלומדים את השיעור הזה בכל מקום אחר בארץ, מתחילים לדמיין כל מיני דמיונות. אנחנו צריכים רק לפתוח את החלון, לחשוב על קריאת מלך, מסוס מלך, על המקדש שעומד כאן, אז כמובן שמי שלומד את ירמיהו יודע שכבר כל עשרת השבטים גלו 100-110 שנים קודם, וגלות החרש והמסגר הייתה 11 שנים קודם, וכל הירושלים הזאת הייתה חורבן אחד גדול, בקושי היו בה אנשים וכו' וכו', אבל בפועל עמד מקדש בירושלים. אותו בית ראשון שסך הכל עמד 410 שנים, אנחנו נמצאים ממש ב-18 חודשים האחרונים לקיומו, מגיע לפה נבוכדנצר, מלך בבלי שכבש את כל העולם, גיבור ועמית שכולם רועדים ממנו, והוא צריך להתמודד עם חומת ירושלים. הוא עוד לא הגיע למקדש, אבל מה זה חומת ירושלים? חומת ירושלים זה לא רחוב יפו, רמות, ארמון הנציב, הר חומה, גילו, שום דבר. מכירים את עיר דוד, יודעים מה זה הייתה ירושלים, החלק של הרובע נחשב העיר העליונה של ירושלים. אפשר כמובן לקחת את כל החפירות ולזהות מה היה בבית ראשון, מה היה בבית שני וכו'. הרובע הרודיאני מיוחס לאורדוס, מיוחס לבית שני, אבל יכול להיות שגם בבית ראשון היה פה משהו, והוא רוצה לפרוץ את החומה. אין לו מושג מה יש פה, איזה הפתעות מכינים לו, מה קורה עם הסיירות המיוחדות של היהודים. אז הוא כדרכם של מלכי קדם, בונה דייק, מה זה דייק? זה סוללה, כדי לפרוץ את החומה. איך אפשר לפרוץ את החומה? אין חומר נפץ, אין הפצצות מהאוויר, אין טנקים, אין מטוסים, אין כלום. צריך לפרוץ את החומה. אז יש כל מיני טכניקות, איך היו פורצים חומה, הוא בונה דייק סביב, ואת כל המהלך הזה הוא מתחיל בעשירי בטבת. זה מה שכתוב בספר מלכים. בירמיהו פרק למתת, בשנה התשיעית לצדקיהו מלך יהודה, סליחה, אמרתי קודם נבוכדנצר צדקיהו, זה בשנה של צדקיהו, רק כדי שנבין, השם האמיתי של צדקיהו, שנתן לו אביו, רואים שאתה עוקב אחרי השיעורים, שנתן לו אביו יושיהו, היה מתניה, והמלך, כדי להראות עד כמה הוא שולט עליו, החליף לו את השם מצדקיהו, ממתניה לצדקיהו. הוא המלך האחרון, בימיו נחרב בית המקדש. אז בשנת התשיעית לצדקיהו, מלך יהודה, בחודש העשירי, בא נבוכדרצר מלך בבל וכל חילו אל ירושלים, ויצורו עליה. לא כתוב באיזה יום, אבל זה היה בחודש העשירי. לא כתוב כמו במלכים, בעשור לחודש. עכשיו, החיצים שיש פה הם לא לתפארת המליצה, הועד לא התכוון להראות את היכולות הגרפיות שלו במחשב, אלא הכוונה היא לומר שמלכים ב' פרק חפי וירמיהו פרק נון ב' הם פרקים זהים. הם פרקים זהים ולכן הפסוקים כמעט זהים. כמעט, לא עושה עכשיו השוואות, לא לגמרי, אבל די דומה. ואי בשנה התשיעית למולכו, בחודש העשירי בעשור לחודש, בא נבוכדרצר מלך בבל ובכל חילו על ירושלים ויחנו עליה ויבנו עליה דייק סביב. אף לבפל, אלה המקורות הארץ ישראלים שיש לנו מסביב לצום עשירי בטבת. אלא שיש נביא אחד שבאותם ימים נמצא בבבל. לנביא הזה קוראים יחזקאל. הוא נמצא על נהר כבר, הוא, כל הנבואות אליו הם במדרגה של בן אדם, ואתה בן אדם, בן אדם, בן אדם, וכו' וכו' וכו'. ומה קורה איתו? והיה דבר השם אליי, בשנה התשיעית, בחודש העשירי בעשור לחודש לימור. יש לו פתאום התגלות, הוא יושב בבבל, הוא לא שמע את מהדורת החדשות שנבוכדנצר בונה דייק סביר, הוא לא מכיר את העניין הזה, לא שלחו לו אס-אמס, המייל גם לא עבד באותו יום, הוא נמצא בבבל, ומגיעה אליו נבואה. והנבואה מה אומרת לו? הנבואה אומרת לו, והיה דבר השם אליי, בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש לימור, בשנה התשיעית של צדקיהו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, ביוד בטבת, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. הוא לא תשמע, אתה יושב בבבל, אתה לא יודע מה קורה בארץ ישראל. תדע לך, בארץ ישראל יש שם נאומה אדירה. מה קרה בארץ ישראל? מלך בבל בונה חומה, בונה דייק מסביב לחומה. אז מה זה נוגע אליי? תשמע, תרשום לעצמך בלוח את היום הזה, אנחנו עוד ניפגש. ליום הזה יש משמעות. אומר הרד"ק, שם ביחזקאל, אני קורא אותו לפניכם, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, הנבואה באה לו בעשרה בטבת, שבאותו יום שמח מלך בבל על ירושלים, ואמר לו שיכתוב אותו היום ויראה לבני הגולה, כי באותו היום שמח מלך בבל, וכשישמעו אחר כן מפי המגידים, כי כן היה באותו היום עצמו שכתב הנביא, ידעו כי נביא היה בתוכם, ואמת הם דבריו, שאומר להם בשם השם, ולא ישמעו עוד אל נביאי השקר. אומר לנו הרד"ק שבהתגלות הזאת ליחזקאל, הקדוש ברוך הוא מבקש לנקוט בפעולה חינוכית, ומכיוון שירמיהו יושב בירושלים, מכניסים אותו לבורטית, ושמים אותו בבית סוהר, ויש לו מלחמה אדירה עם נביאי השקר, איך ידעו שיחזקאל הוא נביא אמת? הוא אומר, תשמע, עכשיו פה אף אחד לא יודע משום דבר, אבל אם אתה תאסוף אותם, ואתה תגיד להם, רבותיי, עכשיו בארץ ישראל, שמח נבוכדנצר מלך בבל ובונה דייק מסביב לחומה, כשהדבר הזה יקרה בפועל, יגידו, הנה, יש פה נביא אמת, הוא אמר לנו את זה כבר לפני הרבה זמן, שזה מה שקרה. אז יש פה מגמה חינוכית בהטמעת הידיעה הזאת, ולכן הפסוק המיוחד הזה. אני ממשיך ברד"ק, ומה שאמר שם היום ועצם היום, רוצה לומר שם היום, באחד בשבת או בשני בשבת, או איזה יום שהיה, כי אין שמות לימים בלשון הקודש, אלא למספר ימי השבוע, ולא לחודשים, אלא ראשון, שני ושלישי, ועצם היום רוצה לומר בעשור לחודש העשירי. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, אין, זה מספור של ימים, זה לא, אתה לא נותן לזה איזשהו שם, אלא אתה סופר לקראת שבת ואחרי שבת. והוא פירוש שמח, שמח ימחלו על העיר ובנו עליה דייק. עד כאן המקורות שמוכרים לנו, שידועים לנו, שמופיעים בספר הספרים, שמופיעים בתנ"ך ביחס לעשירי בטבת. אלא שיש לנו בלטם. יש לנו פסוק נוסף ביחזקאל שטורף את כל הקלפים. ומה הפסוק ביחזקאל שטורף את כל הקלפים ומשנה את כל ההבנה שלנו? ותכף נראה שהפסוק הזה גרם למחלוקת תנאים. הפסוק ביחזקאל בפרק למד ג' ולכן הוא מופיע אחרי הקו כי הוא מדבר על משהו אחר, אבל הוא כמובן משמעותי מאוד. ויהי בשתי עשרי שנה, שימו לב, דיברנו על השנה התשיעית, עכשיו אנחנו מדברים בשתי עשרי שנה, בעשירי, בחמישה לחודש לגלותנו, בא אליי הפליט מירושלים לאמור וקטה העיר. בום, טרח, כל האוויר מהבלון יצא לנו. אנחנו עד עכשיו דיברנו על מה? על עשירי בטבת. מסתבר עכשיו שיש עוד יום בטבת שהוא בעייתי. איזה יום? היי בטבת. מה קרה בהי בטבת? והי בשתי עשרה שנה, זה השנה של חורבן הבית, בחמישה לחודש, בעשירי, בחודש העשירי, בחמישה לחודש, היי בטבת, בא אליי הפליט מירושלים למור וקטה העיר. בוא נחשוב. ירושלים נחרבת בתשעה באב. איך מודיעים לגולה שנחרבה העיר?
צריך לשלוח אנשים.
צריך לשלוח אנשים. הבבלים לא נותנים לאנשים לצאת. ההערה שמופיעה כאן בסוגריים מרובעים, הערה משמעותית, אין לנו זמן כרגע לנתח אותה. על פרק הזמן שעבר, מאז חורבן הבית ועד הגעת הפליט, היין עוד רדק ומצודת דוד שם, שם ביחזקאל, וכן דעת מקרא ביחזקאל חפדלד, חפב, הערה 8 סעיף ב', כי יש מחלוקת בין הפרשנים, האם בתשעה באב יצא שליח לבבל, והוא הגיע בהי בטבת, או שזה לקח שנה וחצי, שלקח המון המון זמן, לא שלושה ארבעה חודשים, מאב עד טבת, אלא שנה פלוס, ואז הגיע השליח ואמר את מה שהוא אמר. אז עכשיו נכנסנו לתסבוכת. למה? איזה מעמד לתת ליום שבו הגיע הפליט ואמר בגולה שנחרבה העיר? האם צריך לצום ביום הזה? היי בטבת, הוא מחייב למשהו? כי מה כתוב? והיא ב-12 שנה, בעשירי, בחמישה לחודש לגלותינו, בא אליי הפליט מירושלים למור וקטה העיר. אז אנחנו כמובן לא היינו אולי מייחסים לזה איזשהו ביטוי, אבל מסתבר שיש פה דבר מעניין מאוד מאוד מאוד. הספרי בדברים, והוא המקור הראשון לדבר הזה שמופיע בארבעה מקומות. אנחנו נדלק כמובן, כי אנחנו צריכים, כמו שמתחילים את השיעור בזמן, צריך גם לגמור אותו בזמן. אז אנחנו נקרא את הספרי, אבל כעין הספרי זה מה שמצוין במקור מספר 4 כתוספתא בסוטה, כעין זה הירושלמי בתענית, כעין זה הבבלי בראש השנה. ואנחנו בוא נקרא את הספרי ונראה מה קרה פה, בעקבות הפסוק הזה ביחזקאל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, ארבעה דברים, אני קורא בספרי במקור 3, ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורשם, ואין אני דורשן כמותו, ודבריי נראים מדבריו. זה נראה לנו מחמאה רבה מאוד. בא תלמיד רבי שמעון בר יוחאי, אומר, יש לי רבי, רבי עקיבא הגדול, אני חולק עליו בארבעה דברים. שמע, אני מוסר לך מודעה, הדברים שלי נראים לי יותר טוב מדבריו. פחד פחדים. אז קודם כל, שוב, אני שולח לכם, אני אומר תמיד, שיעור לא בא לפתור את הבעיות, שיעור בא לעורר בעיות. האם מותר לתלמיד לחלוק על רבו, כן או לא? ציינתי לכם פה מראי מקומות, אני מקווה שזה לא יתחיל להיות רלוונטי בישיבת הכותל. אבל אחרי הבבלי בראש השנה, אז ציינתי את רבי עקיבא אגר בגיליון השס, ששולח לחידה בברכי יוסף, ברכי יוסף, ספר של החידה, הערות על, על השולחן ערוך, והוא שולח הלכות תלמוד תורה, רב ותלמידו, הוא אומר שבענייני אגדה תלמיד יכול לחלוק על הרב. דבר אחד, והמקום השני זה עלי תמר, של הרב יששכר תמר, היה אב בית הדין בתל אביב, יש לו חיבור מופלא ביותר על הירושלמי, אנחנו מרבים להזכיר אותו פה, אז גם הוא מתייחס לנקודה הזאת, אבל לשים לב לפרט הזה. עכשיו, מה קורה בעניין הזה? הכל בסדר? מה אתה שואל, על החידה או מה?
לא, הוא היה כאילו רב מובק לו,
שלא יכול לחלוק עליו? יש לך תלמיד יותר מובק לרבי עקיבא מאשר רבי שמעון בר יוחאי? הוא היה אחד מחמשת התלמידים שלו, ששמח אותם והכל, מה זאת אומרת? מה, איך זה יכול להיות?
אתה רואה שבאגדות חז"ל אין מחלוקת.
אתה עכשיו מצטט הרב דסלר, באגדות חז"ל אין מחלוקת שאנחנו לומדים אותה. אבל כשרבי שמעון בר יוחאי יבוא לחלוק על רבי עקיבא, אז יש לנו ברוך השם את החידה שאומר שבענייני אגדה אפשר לחלוק. הערה של רבי עקיבא אגר על הגמרא בראש השנה. כיוצא בו אתה אומר, אני קורא בספרי. עכשיו תראו לאיזה תסבוכת הפסוק הזה ביחזקאל מביא אותנו. וזה א' ב' בהבנת עניינו של עשירי בטבת. אם לא מבינים את זה, עיקר חסר מן הספר. אני אומר שוב, זה בבלי, ירושלמי, תוספתא וספרי. בכל ספרות חז"ל אנחנו קוראים במקום אחד, יש כמובן כל מיני הבדלים, אין לנו זמן כרגע לעמוד בהם. כיוצא בו אתה אומר זכריה ח', כה אמר השם, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. ראש השנה י' ח', זה עוד מקום שזה מופיע. צום הרביעי, מה כתוב פה? ראש השנה, לא, י' ח' זה דף י' ח', מה עשינו שם מועד?
זה התקליטור התורני.
מה?
התקליטור התורני.
התקליטור התורני.
ראש
השנה י' ח', דף י' ח'. כן, כן, כנראה. צום הרביעי, בסדר. לא, לא, כי יש פה, פשוט עשינו שם איזה, העברנו את זה מגרסה לגרסה, כי רצינו שלא יופיעו, כן, שלא יהיו פלוסים, אז אני לא, בסדר. אז צום הרביעי זה י' ז' בתמוז, שבו הובקעה העיר. ולמה נקרא שמו רביעי? שהוא חודש רביעי. מישהו חולק על הדבר הזה? מקובל עלינו. אם אתה הולך מניסן, תמוז זה החודש הרביעי, מצוין. צום החמישי זה תשעה באב, שבו חרב בית המקדש בראשונה ובשנייה. ולמה נקרא שמו חמישי? שהוא חודש חמישי. מצוין. צום השביעי זה ג' בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם, ומי הרגו ישמעאל בן נתניה, ללמדך שקשה מיתתם של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא כחורבן בית המקדש. עד כאן גם הכל בסדר, כמובן מה שדוד העיר קודם, האם צום הרביעי, האם זה בתת בתמוז או ביוד זין בתמוז, עסקנו בזה בלבולי חשבונות, ובעזרת השם, גם אם התבטלו הצומות או לא התבטלו, מסתום ונעסוק בזה עוד פעם. צום העשירי, עכשיו אנחנו מגיעים למתח. צום העשירי זה י' בטבת, שבו שמח מלך בבל על ירושלים שנאמר, יחזקאל כ"ד, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשירי לחודש, לאמור בן אדם, כתוב לך את שם היום הזה, את עצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים. זה דעתו של מי? של רבי עקיבא. ואני אומר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שמע, משהו פה לא נראה לי. צום העשירי הוא צום החמישי. היי בטבת. ומה ההיגיון שלו? עכשיו, נו, תלמידי חכמים צעירים שבארץ ישראל. תפעילו את הראש, למה רבי שמעון בר יוחאי אומר ונראים דבריי מדבריו? כן, נו, ומה?
אז הוא קבע שבאותו יום, זה כמו יום שמוע.
גם מרחב שעד שזה מגיע, לוקח זמן.
הכל נכון, אבל תגידו פה תירוץ פשוט יותר. אתם כולם מדברים כמו למדנים, אני בעל בית פשוט. צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה, והאמת והשלום יאהבו. מה קשה לכם? כרונולוגיה, כרונולוגיה, סדר. צום הרביעי י"ז בתמוז, נבקעה החומה. צום התשיעי נשרף בית המקדש. אחרי זה הרגו את גדליה בן אחיקם. מה פתאום רבי עקיבא, צום העשירי? אתה אומר שמה? מה זה צום העשירי? זה עשירי בטבת שבו שמח מלך בבל? אז זה היה האירוע הראשון? אז למה בפסוק זה נזכר הדבר האחרון? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם אתה הולך לשיטתי, מה אכפד לי שמלך בבל שמח ועשה דייק מסביב לחומת ירושלים? אותי מעניין מה שאוראל אמר קודם, שעשו יום שמועה כיום שריפה, והפסוק עובד לפי הסדר. היה מצור, היה בקיעת החומה, היה שריפת בית המקדש, היה גדליה בן אחיקם, והייתה הגעה של הפליט להודיע ליחזקאל בבבל שנשרפה העיר. יש סדר בפסוקים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, הדברים שלי נראים הרבה יותר מהדברים של רבי עקיבא רבי. כי למה הפסוק? אני קורא עכשיו, כל זה הכנה. ואני אומר, צום העשירי הוא צום החמישי, אלא שביהודה מתענים על המעשה, ובגליל על השמועה, שנאמר שהם באים ב-12 שנה, בעשירי לחודש לגלותנו, בעלי הפליט, ושמעו, ועשו יום שמועה כיום שריפה, ודבריי, אני רואה מדבריו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה פתאום לשיטת רבי עקיבא, למה צום העשירי נתקע בסוף? הרי זה היה הדבר הראשון. כן.
אז הרב, אנחנו לא יודעים מתי הצום, אבל באמת אפשר לעשות, שוקים הם בסדר. באמת יכול להיות שבעשירי בטבת הייתה הסמכה.
בוודאי. רק הדיון הוא איך ללמוד פשט בדברי זכריה. אם זכריה, כאילו רבי שמעון בר יוחאי אמר, תלך איתי עד הסוף. עכשיו, מה?
רבי עקיבא נדבר כבר אחרי שקמו את הצומות האלה 70 שנה.
אתה רואה שההלכה נפסקה כמו רבי עקיבא. אני רק מנסה להזמין, חידדתי את הדברים כדי להבין מה רבי שמעון בר יוחאי רוצה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, עשו יום שמועה כיום שריפה. זה מה שמעניין אותנו. הפסוק בנוי לפי הסדר וכולי. ושלחתי אתכם פה למראה מקומות, הערות פינקלשטיין במהדורתו, הכוונה היא לספרי. יש ספרי דברים מהדורת פינקלשטיין, יש את זה למעלה. ורבי דוד פרדו גם כתב בספרי, כתב שם איזשהו עניין. והוא תלה את סיבת המחלוקת במקום המגורים. רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, מי גר בארץ ישראל, מי גר בחוץ לארץ, ציינו כבר. עכשיו,
לפי רשב"י, מה, איך הוא מסביר מה זה צום העשירי בפסוק?
מה זה?
אם צום החמישי זה עשרה בטבת, אז...
לא, צום העשירי זה ה' בטבת.
הוא אומר שזה החמישי.
החודש.
ה' בטבת, כן, ה' בטבת, החמישי. זה צום העשירי זה ה' בטבת. לא, לא מצינו שמצנים גם בזה. בטח שיש נפקי מינה. הוא רוצה לקבוע את הצום בהי בטבת. אז זה מה ששאלה, לכן אמרתי שרבי דוד פרדו בפירוש של הספרי, אומר שההבדל היה לכן עוד פעם, אנחנו צריכים שזה לראות את התוספתא, לראות הירושלמי, לראות את הבבלי, ולהבין, תכף גם נראה מדברי הרמב״ם, מחולם עד פשט, שבאמת היה דיון ביניהם, האם הצום בחודש טבת הוא ביוד או בשיעור בעל?
אבל מה זה ביהודה ובגליל? לא
דיברנו ביהודה ובגליל. יהודה ובגליל, אולי הגליל זה חוץ לארץ ויהודה, זה ארץ ישראל. ויש מי שרוצה לתלות, הוא גר בארץ, לא, כי הוא רוצה להסביר דבר נפלא מאוד. מה הוא מסביר? אתה גורר אותי בכוח לעסוק בזה, אין לי בעיה, פשוט בעיה של זמן. הוא אומר, מכיוון שאי בטבת זה יום ששייך לחוץ לארץ, כי באה השמועה על ידי הפליט, בארץ ישראל לא היה צריך את זה. הוא אומר, אנשי חוץ לארץ, תעשו את מה שהיה בחוץ לארץ. אנשי ארץ ישראל, תמשיכו לעשות מה שהיה פה. אבל ההלכה לא נפסקה ככה. הרמב״ם, בהלכות העניות, מתמודד, אז קודם כל, סיכום ביניים. הסיכום הביניים שלנו, כבר עשינו סיכום אחד לשליש הראשון של השיעור, הסיכום השני, לזכור את הפרט הזה. לזכור את הפרט הזה שיש לנו ארבעה מקורות, מלכים, ירמיהו, יחזקאל, על י' בטבת, יש לנו מקור אחד ביחזקאל על ה' בטבת, בעקבות זה מחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי עקיבא רבו, כשההיגיון שעומד מדבריו של רבי שמעון בר יוחאי, אני הולך לפי הסדר, והסדר הוא שצום העשירי זה הסוף, רבי עקיבא אומר, מה פתאום, אנחנו הולכים ככה, איך אני מסתדר עם זה? אני מסתדר, צריך לראות את הגמרות וכו' וכו' מה שדנים פה, ותראו מה אומר הרמב״ם. הרמב״ם כשהוא מסכם את הדברים הללו, הרמב״ם בהלכות העניות, מקור מספר 7, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שירו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. ואלו הן, עכשיו תראו מה שהרמב״ם עושה. הרמב״ם כדי לעקוף את הבעיה הזאת, הוא אומר, אני רוצה לעבוד איתך לפי לוח השנה. פתאום הוא לא עוסק בגמרא בראש השנה, הוא לא עוסק בפסוק בזכריה. תראו את הרמב״ם בהלכה ב'. ואלו הן, יום שלישי בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם, ונכבד גחלת ישראל הנשארה וסיבב לאט המגלותן, גם בזה למדנו, אמנם בשנים האחרונות, נוסעים למערת המכפלה בצום גדליה, אז באמת לא יצא ללמוד על היום הזה, גם אחרי ראש השנה, ככה, זה בהחלט קשה, אבל צריך פעם להתיישב בזה, לא להתיישב, זאת אומרת, צריך להעביר על זה שיעור מסודר, כי מחלוקת ראשונים, מתי גדליה בן אחיקם נהרג, האם בראש השנה זה נפקמין אלה מעוברות ומניקות, האם הן צריכות להתענות בצום גדליה, האם זה צום נדחה או שזה היה ביום הזה, האם ראש השנה היה יום אחד, היה יומיים, המון המון חומר, ברוך השם, מקובץ מסביב ליום הזה, אבל זה לא מענייננו כרגע, והעשירי בטבת, שבו שמח מלך בבל נבוכדנצר הרשע לירושלים וביאה במצור ובמצוק, שימו לב, תשרי, טבת, תמוז, ו-17 בתמוז, אני מדלג על ההמשך, הלכה ג' ותשעה באב וחמישה דברים אלו, ותראו מה שאומר הרמב״ם בהלכה ד', ולכן הוא הכריע את המחלוקת. הוא הכריע את המחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא. והלכה ד' וארבעה ימי צומות האלו, הרי הן מפורשים בקבלה. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. צום הרביעי, 17 בתמוז, שהוא בחודש הרביעי. וצום החמישי זה 9 באב שהוא בחודש החמישי. וצום השביעי זה 3 בתשרי שהוא בחודש השביעי. וצום העשירי הוא 10 בטבת שהוא בחודש העשירי. זאת אומרת, י' בטבת, אנחנו לא הולכים על יום שמועה, אנחנו הולכים על היום שבו שמח מלך בבל וכולי וכולי וכולי. עכשיו, יש פה שאלה גדולה מאוד. איך נוצרה מחלוקת כזאת? רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, חורבן בית שני, רבי מהם, הם לא ידעו מה עושים, הם לא הבינו, הם לא הכירו, הם לא ידעו. אנשים שמו בהי בטבת, או שמו ביוד בטבת. זה כאילו איזה ויכוח שעם ישראל חי בו לדורותיו, ופתאום הם כאילו מתווכחים, מאיפה הדבר הזה הגיע, אולי הייתה מסורת, לא היה שום דבר וכו'. מה? קודם כל, זה לא ברור, כי זה לא ברור, כי יש פה, זה לא ברור שלא צמו. זה חלק מהוויכוח, האם צמו או לא צמו. ויש פה איזושהי בעיה שבזכריה כתוב קודם, אם אתה דווקא רוצה, מוזכר פה רק, אני קורא בפרק זין, למור לכהנים אשר לבית השם צבקות, ההבקה בחודש החמישי הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים. ואז משום מה יש פה תשובה שכולם מתלבטים בה, כי צמתם וספות בחמישי ובשביעי, וזה 70 שנה הצום צמתוני אני, וכי תאכלו וכי תשתו וכו' וכו'. אבל גם אם זה לא היה, אז מסתום הייתה מסורת מה היה בשנים הקודמות. ידעו, מה אנחנו לא יודעים היום היה לפני 500 שנה? זה כמו שפתאום היום מתעורר איזה ויכוח איך צריך לקרוא בתורה. מה? יש איזה... צריכה להיות איזושהי מסורת. השאלה הזאת שואלה מנחת חינוך, במקור מספר 8, במצווה שין א', זה משהו שקשור לפסח, לתעניות, והנראה לעניות דעתי, ונפקמין אל הדידן גם כן, דדלת סומות הללו מדברי קבלה, אין נקבע להם יום מיוחד, י' בטבת או תשעה באב וכדומה. אך הדברי קבלה הוא על אילו החודשים, דבטבת ותמוז ואב ותשרי, מחויבים להתענות בהם יום אחד. אבל לא נתייחד יום מיוחד, רק איזה יום שרוצה יכול להתענות, רק באילו החודשים. וראיה לדבר, ובפסוק אינם מבואר איזה יום כלל, רק צום הרביעי וצום החמישי וצום העשירי, דהיינו החודשים, אבל לא באיזה יום. ואביא לך עוד ראיות ברורות בעזרת השם. והנה שם בראש השנה פליגי רבי עקיבא ורבי שמעון, לרבי עקיבא סובר צום העשירי היינו עשרה בטבת, שבו שמח מלך בבל, ברשב"י אומר זה חמישה בטבת, שבה שמועה לגולה וקשה, דהם היו תכף לאחר חורבן כידוע. ומה היא פליגי? פוק חזי מעם הדבר. ומה היו עושים בבית שני? דאז היה ששון ושמחה, באיזה יום היו עושים? הנה תשובה לשאלה שלך. ובבית שני היה תנאים בית שמי ובית הלל ויתר מקבלי התורה, ואיך שכחו הדבר? דילגנו פה על קטע, אלא ודאי הוא הדבר אשר דיברתי בעזרת השם. והקבלה לא קבע יום מיוחד כלל רק החודשים, ובאיזה יום בחודשים שרוצים מתענים, וכן בימי ששון ושמחה באיזה יום שרוצים בחודשים הללו עושים ששון ושמחה. אם כן, בבית שני היה כל מקום נוהג כמו שהיו רוצים, ואחרי זה כשנחב הבית בשנייה ורוצים לקבוע ימים הללו לכל ישראל בשווה, כאהו, טוב, יש בעיה בתקליטור. שהיו כל ישראל בשווה, כמו שכתוב, רגע, בעצם אני יכול לקרוא את זה, כי יש לי פה משהו פחות משוכלל, שעוד היו מדביקים דפים. אתם זוכרים פעם דבר כזה? היו מדביקים... כי ההוד התקיעות, התקין רבי אבאו, שהיו כל ישראל בשווה, כמו שכתב רבי גאון, ובא בראשונים, וברור חזל אחר רובן ימים אלו, וידעת רבי עקיבא שצום יהיה עשרה בטבת, שבו היה את שרה לישראל, ורשב"י אומר בחמישה בטבת, אף על פי שמביאים ראיה מפסוקים, זה אסמכת בעלמא. אז בקיצור, יש פה איזשהו, ועל כן אמר רבי יוחנן, אני לא ישם, קובע בעשירי. בקיצור, יש לנו פה את ההערה הזאת של המנחת חינוך. עכשיו, מה?
זה במובן מה שאמרנו קודם, תמיד לא יכול לחלוק בהלכה.
נכון.
זה לא בהלכה, זה...
אמרנו שזה בהגדה. כן, נכון. עכשיו, שלב נוסף. בפסוקים שראינו ביחזקאל, הזכרנו את זה, שיש פה איזה אזכור, יש פה איזה אזכור מדויק, יש פה איזה לימוד מיוחד. ובעקבות זאת הדברים של המנחת חינוך הם לגמרי לא פשוטים. כשקראנו את הפסוק ביחזקאל, בן אדם כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, בעצם היום הזה, זה נראה לנו משהו מאוד מאוד מוזר. אז אומר על זה הבית יוסף, מביא בשם אבודרעם, רבי דוד אבודרעם הוא גדול הפוסקים הספרדים בענייני תפילה, והבית יוסף מביא אותו מאות מאות פעמים בענייני תפילה. יש ספר אבודרעם שנקרא בשם הזה, והוא... הבית יוסף במקור שמצוין פה כותב כך, והרב רבי דוד אבודרעם כתב בהלכות תענית שעשרה בטבת הוא משונה משאר תעניות. פתאום איזה וורד חדש על עשרה בטבת. אנחנו תכף נסיים ויהיה פה שיעורי בית למי שרוצה. שאם היה חל בשבת, אם לפי סידור הלוח העברי עשירי בטבת היה יוצא בשבת, דרך אגב זו התענית היחידה שיוצאת ביום שישי ומתענים בה. זאת אומרת, לפני 3 או 4 שנים, היה לנו עשירי בטבת ביום שישי, כמובן שלא ירדנו לכותל, התפללנו מהיר מיד ברגע שאפשר, זה הפעם היחידה בשנה שנכנסים לשבת מעונים. אתה נכנס בתענית לשבת, וקוראים בתורה ויחל, במנחה וכו' וכו' וכו'. היה לפני 2 או לפני 3 שנים, אחרי שהרבה שנים זה לא היה. אבל הוא כותב פה דבר עוד יותר משמעותי. זה גם הספרדים נוהגים בזה, מיכאי, לא, אני רואה שאתה, אני רואה שאתה מסתכל, אני לא יודע, אולי הבן ישחי, משהו, אז אני ישר סוגר איתך את העניינים. זה מה שהקצבת, זה מה שהקצבת לנו. רבינו, זה מה שהקצבת לנו. בסדר. אנחנו נסגור חשבונות, חביבי, אתה תחזור מהצבא, צריך פה כיסודה שלמה בשעתו, מה זה? אז בקיצור הוא אומר שהעשרה בטבת הוא משונה משאר תעניות, שאם היה חל בשבת, אם לפי סידור הלוח י' בטבת היה חל בשבת, לא היו יכולים לדחותו ליום אחר. שמעתם בדעתכם דבר כזה? עשירי בטבת היה מקבל עוצמה של יום הכיפורים. היו מטענים בשבת, כך אומר אבו דרעם. למה? מאיפה הוא מביא לזה ראיה? מפני שנאמר בו בעצם היום הזה, כמו ביום הכיפורים. בעצם היום הזה, זאת אומרת, אי אפשר לדחות את זה, אי אפשר להזיז את זה, עצם היום הזה. אומר הבית יוסף, ולא ידעתי מניין לו זה. וכתב עוד, בעשרה בטבת חל לפעמים בשישי, ומתענים בו ביום, ושאר צומות לעולם אין חלים בשישי. כתב האגו, זה עוד ספר פסיקה, סוף סימן וכו', בשם שיבולי הלקט, עוד ספר פסיקה, שאין קוראים בספר במנחה בערב שבת, כשחל בו אחד מהצומות הללו, עד כאן לשונו, ולא נהגו כן. אנחנו באמת נוהגים לקרוא בספר. כתב הרב רבי דוד אבו דרעם, ואם חל עשרה בטבת ביום שישי מתפללים שחרית כשאר עצמות, וכן במנחה, אבל אין אומרים הוידועים ולא נפילת אפיים, מפני שהוא ערב שבת. וכך באמת נוהגים, לא אומרים תחנות. האור שמח מאיר על הדברים האלה, דברים נפלאים. תראו לרגע את רב חיים בסטנצל. רב חיים בסטנצל זה ספר ככה ידוע בעולם הישיבות. חידושי רב חיים מבריסק סטנצל. יש שם הערה, זה על הגמרא בראש השנה בי"ד ח', ויש שם הערה על עשירי בטבת. הנה הבהג בעל הלכות גדולות. כתב אם היה אפשר שיחול עשרה בטבת בשבת, היו מתענים אפילו בשבת, משום דכתיב בעצם היום הזה, וצריך ביור מה ישנה משאר תעניות. והנה תענית חלום, מתענים אפילו בשבת. וחזינן מזה, דשייך תענית בשבת. רק בכל מקום נדחה מפני שבת, משום דגם למחר יכולים להתענות. אבל בתענית חלום, דאמר בגמרא דיפה לחלום כשמתענים בו ביום, לכן אינו נדחה. וזהו החילוק מכל התעניות לעשרה בטבת. וכל התעניות מפני הרעות ותלוי בחודש, כדכתיב בקרא ושפיר שייך שידחה, אבל בעשרה בטבת דכתיב בעצם היום הזה, אם כן הוא דין דווקא באותו יום, ועל כן אי אפשר לדחות למחר. מיטב תענית לתעניתו, כן. טוב, זה תענית ציבור אם זה היה. זה תענית ציבור, זה כמו ביום כיפור. נכון? זה המשונה בדבר הזה, לכן הרבה מתפלפלים פה, אצלי לפחות ציינתי למשל הרב אוזנטל, בעל משנת יעקב, בהלכות העניות עמוד ריש למתת, מתפלפל בזה הרבה, יש הרבה אחרונים שדנו מה המשמעות של העניין הזה. כי מה שמקשה הרב אוזנטל, הוא אומר מה שכתוב ביחזקאל בעצם היום הזה, אבל לא כתוב שזה תענית. כתוב שביום הזה זה היה, אבל לא כתוב שתקנו תענית, כמו שאתה אומר, זה התורה אמרה לנו איך להוסיף ומה לעשות וכו'. כמובן שמה שעולה מכל הדברים הללו, זה מה שמופיע בברבנל, וזה מה שמופיע גם אצל רבי נתן אייבשיץ, גם בפני יששכר, גם הרב צבי יהודה בשיחות על המועדים, בעשרה בטבת מדבר על זה, ההתחלה, וזו נקודה מאוד משמעותית בעבודת השם, אנחנו רגילים לבוא ולומר את זה, נקודת ההתחלה היא תמיד הקובעת. מכיוון שביום הזה התחיל המצור, אז נכון שהחורבן היה 18 חודשים אחר כך. אני תמיד מביא לזה דוגמה, ומסתום שמעתם את זה יותר מפעם אחת ממני, אם קבלן בונה בניין. עכשיו, אם הוא הגיע לקומה הרביעית, והקיר יש לו סטייה של 4 סנטימטר, אין בזה שום בעיה. הוא יביא טייח טוב, הוא יביא נגר טוב, יסדרו, יבנו, יארגנו, אתה לא תרגיש שום דבר. אבל אם ביסודות שהוא חפר למטה, שם יש לו סטייה של 4 סנטימטר, כשהוא יגיע לקומה הרביעית, הסטייה כבר תהיה של 25 סנטימטר, כי בכל קומה תהיה לו עוד סטייה. איך הוא יתקן 25 סנטימטר? מה הוא יעשה איתם? הוא ישים טיח של 25 סנטימטר? מה הוא יעשה בתוך כל הסיפור הזה? זה מה שכתוב כאן. כתוב כאן בעצם היום הזה, רבותיי, לתת את הדעת על נקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה היא מאוד מאוד משמעותית. נכון שהחורבן היה אחרי זה, אבל פה בפעם הראשונה מישהו שלח את ידו על חומת ירושלים. נבוכדנצר, הוא מתחיל במצור. מי שמתחיל בדבר כזה, להסתיים טוב זה כבר לא יכול. אז ממילא לכן כל הדיון והבודריה ובעצם היום הזה וכו' וכו' וכו', כדי להבין איזה מקום יש לנקודת ההתחלה, עד כמה נקודת ההתחלה היא משמעותית ולאיזה עניין אפשר להגיע בה. אני רוצה לסיים בתנחומה, במקום מספר 16, שאנחנו רואים שאפילו ענייני מטאורולוגיה וגיאוגרפיה גם הם התגייסו לצורך העניין הזה של עשירי בטבת. אז כתוב בתנחומה בפרשת עזריה כך: ועוד טובה גדולה עשה עם ישראל, כיצד שבעשרה בטבת היו ראויים ישראל לגלות מירושלים, שכן הוא אומר, בן אדם, כתוב לך את שם היום הזה, בעצם היום הזה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אם יוצאים עכשיו בצינה הם מתים. זאת אומרת, חורף, קר, איך אפשר לעמוד במצב הזה? היה פה בשבוע שעבר, ביקר פה עמיד גולדשטיין, ידידינו מהצבא, אנשי חיל הים, בגלים של 3 מטר, בקור מקפיא, מסיירים עם הדבור מול חופי עזה, כולם מקיאים את נשמתם, גלים של 3 מטר, הספינה כך וכך וכך, בקושי 3.5 מטר כבר מחזירים אותם הביתה. אני אומר את זה לכל המתגבשים לקראת יום שני הקרוב, גיבוש חיל הים. אז, אבל הם מרוצים, מרוצים מאוד, שמחים מאוד. אז להבין מה זה קור, לעמוד על גשר הסיפון עם כפפות, ואני יודע מה שמותר, אסור שם ללכת עם חרמוניות וכו', זה מסוכן, כי אם חלילה אדם נופל, אז הוא, שם ישמור, יכול לטבוע, כי זה מושך כלפי מטה. אז עומדים עם פליזים, ולא משנה מה, וגלים וכל הזה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תגידו, בימים הקרים של טבת אני יכול להגלות אותם? הם לא יחזיקו מעמד. מה עשה אם תין להם והגלה אותם בקיץ? הוא שהנביא אומר, אסוף אסיפם נאום השם, ונסוף אסיפם אל הגלות, שנאמר, אסוף אסוף יעקב כולך, ואם תין להם עד הקיץ, וזה שנאמר, וישקוד השם על הרעה, הווה אומר, אף זו לטובה. זאת אומרת, היום הזה הוא יום נורא, זה יום שהיינו צריכים ללכת בו בגלות, אבל הקדוש ברוך הוא עשה חסד ויזיז ועשה וכו' וכו'. וגם המהר"ל, הזכרנו אותו, מדבר על הימים של טבת, על הימים ש... תקופת טבת, אנחנו עכשיו בתקופת טבת, ובמשמעות ובעניין שיש לזה. אני מסכם. פתחנו את השיעור בענייני הצומות בכלל, מה המשמעות שלהם, שלושה סוגים, דברים שלא מופיעים בדף המקורות, אבל דיברנו עליהם, 3 סוגים של תעניות לתשובה לבקשה לאבלות. התפרדנו מכל המערכת הזאת לצומות שקשורים לחורבן הבית, שבזה יש לנו 4. הבאנו 4 פסוקים שבהם נזכר טבת ועשירי בטבת, וראינו בדברי הרד"ק שהכוונה הייתה כדי שכולם ידעו שיחזקאל הוא נביא אמת. מי שלא קיבל דפים ורוצה, יבוא אליי מחר, נשלים. פשוט נוציא עוד זה ונשלים בעזרת השם. ראינו את הפסוק ביחזקאל שגורם למחלוקת התנאים, שלמעשה הופך את ה' בטבת ליום משמעותי, וממילא רבי שמעון בר יוחאי חולק על רבו על רבי עקיבא, ואומר, נראים דבריי מדבריו. אני מקווה שלאור מה שלמדנו, מי שיפגש עם זה בספרי, או בתוספתא, או בבבלי, או בירושלמי, ידע על מה מדובר, כולל העניין האם תלמיד יכול לחלוק על רבו. ראינו את תשובת החידה שבענייני אגדה זה בסדר. הרמב״ם שהכריע, כדי שלא יהיה מחלוקת בישראל, הכריע שצום העשירי זה 10 בטבת. השאלה של המנחת חינוך, שלמעשה מה שקובע זה החודש ולא הימים, כי כתוב צום הרביעי וכו', מה זה משנה באיזה יום, ודרך זה אולי לפתור את העניין הזה. הערנו על זה, דיברנו בזה קצת, לא לשכוח את העבוד רעם, שאין מי שעוסק בענייני עשירים בטבת ולא מזכיר אותו, העבוד רעם שהובא בבית יוסף, בעצם היום הזה, שאם זה היה חל בשבת, גם היו מטענים, ההסבר של רב חיים מבריסק בסטנצל על העניין הזה, זה בגלל המילה בעצם, וכמובן, הברבנל שלא קראנו אותו, הוא שואל את השאלה הזאת, מה הגילוי הגדול שצריך לכתוב פה בעצם היום הזה וכו', והוא משיב תשובה על הראשוניות, עד כמה הראשוניות היא בעלת משקל, ולכן צריך לעשות את העניין הזה. גם רבי יונתן אייבשיץ וגם הבני יששכר מזכירים את העניין הזה של הראשוניות, הרב צבי יהודה בשיחות כנ"ל, וראינו בסוף שאפילו מזג האוויר, הקור וכו' וכו', גם הם משמשים לעניין הזה. כמובן שלנו לא נותר לסיים את השיעור, אלא בדברים שפתחנו בהם. הדברים של זכריה, ואם זכריה אומר, כה אמר השם, צום הרביעי וצום החמישי וכו', ואנחנו שעומדים בצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו, והפייטן, בפיוט שנאמר מחר בבוקר, ראה עוניי ושמע כל פגיעתי, שמע תחינתי, חישנה ישועתי, אל תעלם אוזנך לרווחתי לשעבעתי. בעזרת השם שנזכה. תודה רבה ושבוע טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.